עקרות היא נושא כאוב אצל הזוגות הלוקים בחס וחלילה. חלק מהזוגות אף לוקים בעקרות לאור ההלכה, מה שמכונה עקרות הלכתית. נושאי דברה של ההלכה משתדלים לנסות לעזור כמה שניתן לזוגות אלו על מנת להביא ילדים לעולם. המפורסמים בנושא זה הם יצחק ורבקה בתחילת פרשתנו, אשר כל אחד מהם מתפלל בזווית הבית שלו על מנת לזכות להיפקד בבנים. גם אצל אברהם אביו הילדים הגיעו רק בגיל מאוחר מאוד, כאשר אברהם היה בן 100 ושרה בת 90. תופעה זו כואבת עד מאוד, אך גם במובן מסוים מנחמת, משום שגם הצדיקים הגדולים חוו חוויה קשה זו. זה לא קשור לרמה רוחנית ודתית בהכרח. נלמד בשיעור זה סוגיה במסכת יבמות הנוגעת לעקרות זו. נתחיל במשנה במסכת יבמות בדף סמך דלד עמוד א'. כך אומרת המשנה, נשא אישה ושהה עמה 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל. גרשה מותרת לנשא לאחר, ורשאי השני לשהות עמה 10 שנים. ואם הפילה, מונה משעה שהפילה. אדם מתחתן עם אישה, וחי עמה 10 שנים. ב10 שנים אלו לא עלינו, הם לא ילידו ילדים. המשנה קובעת, כי אלו לאדם להיבטל ממצוות פריה ורבייה. הוא אינו יכול לומר, ניסיתי 10 שנים ולא הצלחתי, לדחי אבן אחר נופל, כמופיע במסכת קידושין דף קף עמוד ב'. המשנה אומרת חד וחלק, לא, אין לך רשות להיבטל מאותה מצווה. המשנה כמובן לא מגדירה מה הפתרון, אם מדובר על גירושין או על נשיאת אישה נוספת, בין על ידי קידושין וכתובה ובין שלא על ידי קידושין וכתובה. כמופיע במחלוקת הרמב״ם, רייבד ורמב״ן לגבי דין פילגש. את המצווה יש עליו לקיים בכל צורה אפשרית. כיום כמובן ישנה דרך אחת בלבד אפשרית, דרך גט, משום שפוליגמיה אינה מותרת בחוק. אגב, בלשון המשנה, אפשר לדייק כי הבעל יכול להמשיך לנסות להיכנס להיריון עם אותה אישה בדיוק, משום שכתוב שאינו רשאי לבטל. כלומר, הוא חייב למצוא דרך חדשה. אין שום הקשר של גט שנובע ישירות מהמשנה, יש רק צורך לנסות גם כיוון נוסף. ואם גירש אותה הבעל, מותר לה להינשא לאדם אחר. כלומר, חוסר היכולת להיכנס להיריון לא בהכרח נובע ממנה, אלא מהחיבור בין הבעל הראשון אליה. לכן, כאשר היא מגורשת מהבעל הראשון, היא מותרת להינשא לאחר. גם כאן מתחיל המונה מחדש, משום שצריך לתת להם את הצ'אנס להוליד ילדים יחד. המשנה מוסיפה שאם היה ולד, אך הוא נפטר ב-30 הימים הראשונים, מתחילים את המונה מחדש. מבחינת דין המשנה, נפל אינו פותר את הספק הפריוני. יש צורך בוולד בן קיימא כדי לוודא שההורים יצאו ידי חובת המצווה. נמשיך כעת לסוגיה. תנו רבנן, נשא אישה ושהה עמה 10 שנים ולא ילדה, יוציא וייתן כתובה. שמא לא זכה להיבנות ממנה. אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר. מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. ללמדך שאין ישיבת חול עולה לו מן המניין. לפיכך חלה הוא או שחלתה היא, או שניהם חבושים בבית האסורים, אין עולים לו מן המניין. הגמרא מסבירה כי אדם שהתחתן עם אישה ובמשך 10 שנים לא נולדו להם ילדים צריך לגרש אותה. כלומר, בניגוד לפרשנות המרחיבה שאמרנו במשנה, כאן הסוגיה חורצת את הגורל, יש לנתק את הקשר הזוגי מיד. הגמרא מסבירה את הדין משום שאולי לא זכה להיבנות ממנה, כלומר להקים עמה בבית דור המשך. אין כאן קביעה חד משמעית, לא זכה להיבנות ממנה, אלא שמה לא זכה. כלומר, באותה מידה שהבעל לא זכה להיבנות מהאישה, יכול להיות שהשם דווקא תלוי בו ולא בה. כמו כן, הגמרא תולה את העקרות בזכות, שמה לא זכה. כלומר, הייתה אפשרות שיזכה להיבנות את הבית, אך האבון גרם. ניתן לחשוב כי גם אם חס וחלילה מדובר על שני עקרים רפואית, הזכות יכולה לגרום לכך שיוולדו להם ילדים לפי המראה זו, משום שהדבר תלוי ברזכות. אך בכל מקרה, הגמרא חד משמעית לגבי הצורך בגירושין. הגמרא מוסיפה לכך סיוע מפסוק. הפסוק אינו בגדר ראיה ברורה וחותכת, אלא זכר לדבר. כלומר, תזכורת בפסוקים לאותו רעיון. הפסוק הוא מפרשת לך לך בבראשית פרק ט"ז, פסוק ג'. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. בפסוק זה, שרה בעודה קרויה שרי, משדכת את הגר שפחתה לאברהם, באותו זמן אברהם. ניתן לראות כמה פערים בדרישתה של הגמרא לבין הפסוק. ראשית, הגמרא וההלכה דורשות מהגבר להיות אקטיבי במקרה של 10 שנים ללא ילדים, יוציא וייתן כתובה. כאן שרי היא זו שמפעילה את הגר ואברהם. אברהם. גם הדיון המקדים לפסוק זה מנוהל על ידי שרה, ואברהם הוא זה ששומע בקולה. ניתן לומר בפשטות כי אברהם אוהב את שרה אשתו, והוא אינו מסוגל לחשוב על הוספת אישה נוספת. גם במחיר חס וחלילה שקרות מתמשכת, הוא מעדיף זאת על פני כל אופציה אחרת ולא מצליח לראות פתרונות אפשריים. שרה האקטיבית שונה במובן זה. היא רואה כי הגר שפחתה הינה בגיל פוריות ואולי אפשר להמשיך את הבית דרך השפחה. כמובן יש להתעלם כרגע מנושא גיור השפחה לצורך הפיכתה לאשתו של אברהם. שנית, הגמרא וההלכה הולכות יד ביד עם פירוק התא המשפחתי. יש צורך לפרק את התא המשפחתי שאינו מרחיב את עם ישראל. לעומת זאת, שרה אינה מחייבת או מייצרת את האפשרות של גירושין ופירוק התא המשפחתי. היא מוסיפה אישה נוספת למשפחה. ניתן לבוא ולומר, כי לאור הבדלים הללו הפסוק הוא רק זכר ולא ראיה. יש כאן פער משמעותי בין הדרישה ההלכתית דרך דרשת הפסוק לבין מה שהתבצע בפועל על ידי שרה. אך אולי יש כאן דבר מה נוסף. מבחינת אברהם, הוספת אישה למשפחה יש בה מין שינוי התא המשפחתי. אולי לא פירוק מוחלט, אך בהחלט שבירה. כאשר שרה רוצה לגרש את הגר, כאשר היא רואה את השפעתו של ישמעאל על יצחק, כתוב מתאר, וירא הדבר מאוד לאברהם, בפרשית, פרק א', פסוק י' א'. נכון הדבר, כי מה שהפריע לאברהם היה אודות בנו. כלומר, מה שהפריע לו היה שילוח זרו מהבית. פירוק הקשר עם הגר לא נזכר כדבר שהפריע לו, אם מפאת העובדה שעדיין אהב את שרה אהבת נפש, ואם בגלל שהקשר שלו עם הגר לא היה חזק עד מאוד. אפשר גם לומר שהגר הייתה סוג של פניית דור ההמשך, וכפרסונה לא השתנה ביחס אליה שום דבר מבחינת אברהם. מעניין הדבר שהמלאך, כאשר הוא מדבר עם אברהם, הוא מדבר גם על עמתך וגם על הנער, כלומר גם על הגר. וגם על ישמעאל, כמופיע בפסוק לאחר מכן, פסוק י"ב. גם כאשר הגר מזלזלת בשרה, הדבר נובע בעיקר מראיית העולם שלה, ותקל גבירתה בעיניה. ראיית עולם זו לא הייתה משותפת לאברהם. הגמרא מוסיפה כי מהפסוק לומדים כי ישיבת חול לא נספרת לעניין 10 שנים להולדת ילדים. זאת מפאת העובדה שהפסוק טורח להדגיש לשבט אברהם בארץ כנען. יכול להיות שמדובר על תיאור זמן צדדי, אך בה בעת מעצם האזכור אפשר ויש כאן הדגשה. הגמרא אומרת כי לצורך חישוב השנים יש צורך לשהות בארץ ישראל. ככל הנראה הנחת היסוד היא כי בחול ישנה אווירה אחרת מאשר בארץ ישראל. אפשר גם להתייחס לכך שבחול יש טלטלות רבות הנובעות מפרעות ורדיפות, מה שבארץ בדרך כלל יש פחות. היציבות משפיעה על היכולת להרחיב את המשפחה. אגב יציבות, הגמרא משווה בין ישיבת חול למצב בו אחד מבני הזוג היה חולה, או ששניהם היו בבית הכלא. 3 או 4 המקרים, חלה הוא, חלתה היא, הם 2 מקרים שהם אחד, מייצרים מצב של חוסר זוגיות מבוססת ומיושבת, מה שמשפיע על פריון בני הזוג. ישנה כאן השוואה בין מיקום פיזי, ישיבת חול ובית כלא, למצב פיזיולוגי, חלה או חלתה. בעוד שכיום היינו מבינים את המקרים האחרונים, המקרים הראשונים היו נראים כפחות מובנים, כי אינם משפיעים על כמות השנים שנספרות לעניין הפוריות. כמובן שהמקרה המוזר ביותר בעינינו היום הוא ישיבת חול. כיום אנו יודעים שישנה משפחות רבות שנוצרות ומתפתחות בחול. המצב הפיזי של עם ישראל בחול כיום שונה מהותית מימי הגמרא ומכאן ההבדל. נמשיך את הדיון עבור אדם אחר שחי את חייו בארץ ישראל. אמר לי רבה לרב נחמן, ולילף מיצחק, דכתיב, והיא יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. וכתיב ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. אמר לי יצחק עקור היה. רבה מקשה לרב נחמן, לכאורה היה ניתן ללמוד מיצחק נושא הכרות ההלכתית. ואנו רואים כי יצחק התחתן עם רבקה כשהיה בן 40 ובן 60 כאשר יעקב ועשיו נולדו. אם כן הפער הוא 20 שנה פי 2 מהזמן שניתן לאברהם לנסות להוליד דור המשך משרה בארץ ישראל. ברמה הטכנית אפשר לומר שמעשה הליקוחין, כלומר קידושין, היה כשיצחק היה בגיל 40 ואילו החתונה אולי הייתה בגיל 50. כמובן הדברים לא מסתדרים בשום צורה, שהרי בימי הגמרא אמנם היה פער בין שלב הקידושין לנישואין של שנה תמימה, אך בוודאי לא של 10 שנים. אחר גם ניתן להניח כי לא היה פער כה גדול בין שני השלבים בימי האבות. כמובן זה אבא אמינא כלשהי, אבל צריכה עיון רב. הגמרא עונה על השאלה המובנת כי יצחק היה עקור. כלומר, הייתה לו בעיית פוריות מאובחנת. אם כן, מספר השנים שלא נולדו לרבקה ולא ילדים נובד מבעיה שכאמור לא מחייבת את הזוג להיפרד, משום שהבעיה מנטרלת את חוסר ההתאמה הזוגי. אם אכן כך, שאלה ברורה עולה, כך גם מופיע בגמרא. אי הכי, אברהם נמי עקור היה. ההוא מבא אל הלך הדרה בחייה בר אבא, דאמר בחייה בר אבא, אמר רבי יוחנן, למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי לייחס בין שנותיו של יעקב. כלומר, גם אברהם, ניתן לומר שהיה עקור, ולא נלמד מכך דבר לגבי קשר זוגי שלא מוליד ילדים. אלא גם אצל אברהם היה ניתן לומר שהכל נובע ממחלה. עונה על כך הגמרא שהדברים נצרכים כדי ללמדנו את שנותיו של ישמעאל, לצורך חישוב שנות חייו של יעקב. אין פה דחייה מסודרת של העיקרון ההלכתי של 10 שנים ללא ילדים מוביל לגט. אך בוודאי שהיום לאור ההתפתחות הרפואית, ברוב המקרים גם כך ניתן להגדיר את הזוג כחלהו או חלתהי. ממילא, העיקרון מאבד את האחיזה שלו במקרים רבים, והופך לאנקדוטה או מקרה אימוקימתא קיצונית שלא מתקיימת. נמשיך כעת בגמרא. אמר ביצחק, יצחק אבינו עקור היה, שנאמר ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, על אשתו לא נאמר אלא לנוכח, מלמד ששניהם עקורים היו. וכאן אנחנו ממשיכים את הדיון, כמופיע לאל על פרשתנו, על פרשת תולדות, יצחק בן 40 שהתחתן ובן 60 כשנולדו ילדיו, אז כאן רבי יצחק מוסיף, כי יצחק היה עקור, כלומר הייתה לו בעיה רפואית, וממסד זאת על הפסוק מפרשתנו. מתחילת הפרשה מופיע כי יצחק נאתר להשם לנוכח אשתו, כלומר התפלל להשם אל מול אשתו. אפשר היה שלא להזכיר אותה כלל, או להזכיר שיצחק התפלל כדי שיוולדו להם ילדים. מפת העובדה שהוזכרה רבקה והפוזיציה של לנוכח, העובדה היא שהיא עקרה. ויצחק מבין כי יצחק מתפלל במקביל לרבקה, משום ששניהם היו עם קושי בפריון. אם כן ממשיכה הגמרא, אי הכי ויתר לו ויתר להם מבא אלי. לפי שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. הגמרא שואלת, אם שניהם התפללו, הקדוש ברוך הוא בתגובתו אמור להיות מתואר כעונה לשניהם, הרי שניהם היו עקרים ומתפללים אליו. הגמרא עונה שהקדוש ברוך הוא נענה ליצחק משום שהוא בנו של אברהם הצדיק, ולא לתפילתה של רבקה שהיא ביתו של בתואל, רשע. נראה את פשט הפסוק. בפרק כ"ה פסוק כ"א, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם ותהר רבקה אשתו. בפשט הפסוק יצחק הוא זה שמבצע את הפעולה, כלומר מתפלל. מהפשט לא ברור אם רבקה עצמה התפללה, לכן קושיית הגמרא לא מתאימה לפשט הפסוק. כמו שאמרנו לאל, עצם העובדה שיצחק הוא לנוכח אשתו מבינים אנו כי כנראה גם רבקה לא הייתה אדישה לתפילתו של יצחק, למרות שלא בהכרח למדה את הדברים בבית אביה. הגמרא כנראה גם מניחה שתפילתה הייתה שונה מצד המהות ומהצד הטכני, במובן של דרך התפילה, ואת הדברים מקפלת בתוך הביטוי. אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. אמר ביצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים. רבי יצחק ממשיך את הדיון ומרחיב אותו. מה הסיבה שאברהם ויצחק היו עקורים? זאת על בסיס השאלות לאל. לגבי יעקב לא נראה שיש לשאול זאת משום שהסיפורים על הולדת ילדיו מוכרים וידועים. התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רוצה בתפילתם של צדיקים. יש רצון משמעיה לשמר את הקשר הבלתי אמצעי עם אברהם ויצחק. בהמשך לניסוח לאל, אפשר לומר כי לא דומה תפילה הנובעת מצער ורצון להתפתח לתפילה מתוך רווח, שהרבה פעמים נשכחת ומונחת בקרן זווית. לא זו בלבד, כאשר הרמב"ן מגדיר את חובת התפילה בהשגותיו על הרמב"ם במשנה תורה הלכות תפילה פרק א', הוא מבסס אותה על צרות בלבד כחובה דאורייתא. כל שאר התפילות הן מן דרבנן בלבד ומוסבים על אסמכתאות. אם כן, הקדוש ברוך הוא מתהווה לשיטתו לכל תפילתם של האבות, משום שסביר כי תפילתם בזמני הצרות בלבד. או לפחות בפשט הפסוקים, ברוב המקרים כך זה נראה. רבי יצחק ממשיך קו זה בפרשנותו לעצם הביטוי ויעתר. אמר ביצחק, למה נמשלה תפילתן של צדיקים כעתר? מה עתר זה מהפך התבואה ממקום למקום, כך תפילתן של צדיקים מהפך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת רגזנות למידת רחמנות. רבי יצחק מסביר כי עתר המהפך את התבואה הפך לסמל לתפילת הצדיקים, משום שכמו שהעתר מזיז את התבואה והופך אותה על פניה ממקום למקום, כך גם תפילת הצדיקים. תפילת הצדיקים יש בכוחה להפוך את מידת הפורענות ששולטת בעולם למידת רחמנות. אם ממשיכים את הכיוון לאלה שיטת הרמב"ן, הדברים עולים יפה. בעת הצרה הצדיק מתפלל ומצליח לאור רצונו של הקדוש ברוך הוא לשומעו ולהפוך את מידת הפורענות למידת רחמים. נמשיך כעת בסוגיה. אמר רבי עמי, אברהם ושרה טומטומין היו, שנאמר הביטו אל צור חוט צבתם ואל מקבת בור נוכרתם. וכתיב הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. אמר רב נחמן, אמר ברבוע, שרה אמנו אילונית הייתה, שנאמר ותהי שרי עקרה אין לה ולד. אפילו בית ולד אין לה. רבי עמי סבור כי אברהם ושרה היו טומטומים, כלומר, חסרי יכולת הולדה משום שלא היו ניכרים כלפי חוץ עברי המין שלהם. כמובן הדבר השתנה בהמשך בהולדת ישמעאל ויצחק, אך מתחילה כך היה. יש כאן הרחבה של המושג הרפואי העקר אשר אינו זמני ברוך השם אצל האבות למושג של חוסר זהות זמני. במבחן התוצאה, התוצאה זהה, חוסר יכולת להוליד ילדים. אך המשמעות בכך היא שברמה המינית יש כאן חוסר בהירות. רב נחמן בשם רבא ברבוע סבור שהבעיה הייתה רק בשרה, משום שהיא הייתה אילונית. כלומר, מתחילה לא היו לה את עברי הרבייה. הוא לא מתייחס לאברהם כאן. זוהי הכללה אחרת של מושג ההכרות, חוסר עברי מיניות כלל. זוהי גם כמובן עליית מדרגה משיטת רבי עמי. משיטת רבי עמי עברי המין מוסתרים. משיטתו של רב נחמן בשם רבא ברבוע עברי המין לא קיימים. הנס של הולדת יצחק לפי כל אחד מהם הוא בקורלציה, כאשר נס הולדת בן, כאשר מדובר על אישה ללא רחם, הוא כמובן עצום עד מאוד. עד כאן הדיון אודות האבות. הסוגיה ממשיכה לדון אודות 10 שנים של חוסר ילודה בין בני זוג. המשנה כאמור הניחה כי 10 שנים גוררות גירושין כאשר אין ילדים. כעת ישנו דיון בנושא. בכך אומרת הגמרא, אמר רב יהודה בריידר רב שמואל ברשילת משמי דרב, לא שנו אלא בדורות הראשונים ששנותיהן מרובות. אבל בדורות האחרונים ששנותיהן מועטות, 2 שנים ומחצה כנגד 3 עיבורים. רבא אמר רב נחמן 3 שנים. כנגד 3 פקידות. דאמר מר, בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה. רב יהודה בנו של רב שמואל בר שילת, משום רב, סבור כי ההגדרה של 10 שנים תופסת לגבי הדורות הראשונים, ששנותיהם היו ארוכות והיה להם זמן מספיק להוליד ילדים גם בפרק ב'. אך בדורות שהוא חי בהם ובהמשך, שימיהם מתמעטים והולכים, הזמן הוא 2.5 כבערך 3 הריונות. רבא בשם רב נחמן הרחיב זאת ל3 שנים, כנגד 3 הריונות של שרה, רחל וחנה שהיו בראש השנה לפי המסורת היהודית. בכל מקרה, יש כאן צמצום של הזמן לשליש או רבע מהזמן שנאמר במשנה בהתאם להשתנות הדורות. הגמרא עצמה מדברת על זמן ההמתנה כפוטנציאל הריון. כלומר, אין כאן החלטה שרירותית לכאורה לגבי הזמן הקובע אם יש להותיר קשר זוגי לא פורה, אלא על בסיס הפוטנציאל להיריון. כמובן, היה אפשר לצמצם זמן זה עוד יותר על בסיס סוגיות שונות המדברות על זמן הריון פחות מ9 חודשים, אך אילו מקרי קצה בדרך כלל. ניתן לומר כי הזמן של 10 שנים אינו מתייחס להיריון, אלא לקשר הזוגי עצמו. כלומר, 10 שנים לשבת יחדיו יכולות להוות את שנות הפריון. בהנחה ואישה מתחתנת בגיל 12 עד 12 וחצי בלי להיכנס סוגיות של קטנה ונערה, 10 שנים לנישואין ראשונים ו10 שנים לפרק ב' יאפשרו לאישה ומכחס וחלילה שבעלה לא זכה להיבנות ממנה, להגיע לפרק ב' כאשר היא פוריה ברמה סבירה יחסית. לעומת זאת, אם אנו מדברים על יותר מכך, אפשר בפרק ב' יהיה פוטנציאל פריון כללי נמוך יותר. כך עלתה הסברה על שולחננו בבית, והסברה בהחלט יפה ונכונה, ראויה לשם אומרה אשתי. כמובן, אפשר להוסיף הסברים נוספים וכו' וכו'. אמר רבה, לת לו לאן נקללה. וכך ממשיכה הגמרא. מיכדי מתניתין מנתקין, רבי. והיה בימי דוד, עם עודשני, דכתיב, ימי שנותנו בהם 70 שנה. רבה סבור שהכללים הללו לא נכונים, משום שהמשנה נשנתה כבר בימים שימיו של אדם התמעטו, לאחר ימי דוד. עוד הנחת יסוד מובנת היא שהבעל הוא הגורם המפריע, כך הניחה הגמרא בתחילת הסוגיה. גם כאן הגמרא מעלה תהייה. כך היא אומרת, והי שמה לא זכה להיבנות ממנה, ודלמאי דלא זכיה. אי, כיוון דלא מפקדה, פריה ורבייה לא מאנשה. הגמרא מעלה קושיה. אולי הבעיה נובעת מהאישה ולא מהגבר. אולי היא לא זכתה להיבנות מאותו גבר שאיתו קרתה ברית. עונה על כך הגמרא, שהפגם תלוי בחובה. הגבר מחויב במצוות פריה ורבייה, ולכן אם יש איזושהי בעיה בזיווג שגורמת לחוסר ילודה, הרי האשם תלוי בו בלבד. הזכות באה כרוכה בחובה, מעין זכות שהיא חובה וחובה שהיא זכות. ביטוי שנאמר רבות בישיבה התיכונית שלי קריית הרצוג, על ידי ראש הישיבה, הרב משה צבי וקסלר. מסיימת הגמרא את הסוגיה בדברים הבאים. איני, ואמרו לרבנן לרבי אבא בר זבדה, נסיב איתת הווליד בני, ואמר להו, איזכאי, הבו לי מקמה איתה. התם דיחוי כמדחלו לרבנן, דרבי אבא בר זבדה, אי עקר מפירקי דרבונה. רב גידל, אי עקר מפירקי דרבונה. רבי חלבו, אי עקר מפירקי דרבונה. רב ששת, אי עקר מפירקי דרבונה. רב אח אבר יעקב, אך דתי סוסחינטה. תליוע בארזד בעירה ונפק מיני כהוצה ירקה. אמר רב אח אבר יעקב, שיטין סווי הבינה. וכולו אי עקור מפירקי דרבונה. לבר מאנה, דקאי מבנפשי, החוכמה תחיה בעליה. הגמרא כעת שואלת על הקונספט של המשנה. האם לאחר 10 שנים, כאשר האדם כבר זקן, יישא אישה? הרי חכמים הטילו על רבי אבא בר זבדה את החובה לשאת אישה ולהוליד בנים, והוא ענה להם כי הוא זקן כעת, ואם היה זכאי לבית, היה מתחתן בראשונה, כשהיה צעיר. נראה מכאן כי הטענה שלו עבדה וחכמים עזבו אותו, אם כן, החובה לגרש ולשאת אישה שנייה לא מאוד אכיפה. הגמרא עונה כי רבי אבא בר זבדה לא ניסה לענות על הצורך אלא לדחות את חכמים מהסיבה האמיתית בגינה לא התחתן, והיא עקרות. הגמרא מביאה מספר תלמידי חכמים שנעקרו, כלומר הפכו להיות עקרים, לאור זאת שישבו בבית המדרש של רבונה. רבי אבא בר זבדה, רב גידל, רבי חלבו, רב ששת וכן רב אחא בר יעקב. עד שטיפלו בו רפואית על ידי כך שתלו אותו על ערז בבית רב. רב אחא בר יעקב העיד על עצמו כי הוא אחד מ-60 שאכן קרה להם שנעקרו לאור הישיבה בבית המדרש, הישיבה הרציפה, ללא הפסקות ככל הנראה, אך הוא נרפא ולכן קרא לעצמו החוכמה תחיה בעליה. במקרה זה חוכמת התורה והרפואה של אותו זמן הצילו אותו. מכלל סיפורים אלו אנו רואים כי עקרות גם אם היא רפואית לא בהכרח ניכרת כלפי חוץ לסביבה, במיוחד כאשר הנושא אותה לא מבקש רחמים ועזרה מן הסובבים. הפער בין חובת המשנה לבין הפרקטיקה נשאר בשאלה. במיוחד כאשר ישנם המוראים שמדברים על טווח זמנים אחר, אחרי שסותרים אותם ואת העיקרון ההלכתי כולו. זהו נושא כאוב עד מאוד, ואנו מקווים כי לא יחול על אף אחד מאיתנו חס וחלילה. לסיכום, למדנו את הסוגיה במסכת יבמות אודות בני זוג שלא עלינו לא מצליחים להביא ילדים לעולם, וכמקרה בוחן הביאה את הסוגיה של האבות ודנה בהם. כעת נעבור לנושא הדיגיטלי, הרעבה. במדעי המחשב ישנה בעיה מפורסמת שהוצגה בשנת 1971 על ידי אדסחר דייקסטרה. 5 פילוסופים יושבים סביב שולחן עגול ומבלים את זמנם בחשיבה ובאכילה. במרכז השולחן ישנה קערת ספגטי גדולה ולכל אחד מהפילוסופים יש צלחת. בין כל 2 צלחות נמצא מזלג, כך שישנה מסך הכל 5 מזלגות. על מנת לאכול את הספגטי, כל פילוסוף זקוק לשני מזלגות. כל פילוסוף יכול להרים רק את שני המזלגות הקרובים אליו. זה שמימין לו וזה שמשמאל לצלחת שלו. ואינו יכול להרים את שניהם בבת אחת. כלומר, עליו להרים את אחד מהם ולאחר לאחר מכן את השני. תנאי נוסף הוא שלא מתקיימת כל תקשורת בין הפילוסופים. איך אפשר לוודא שהפילוסופים כולם יאכלו ולא יהיה פילוסוף שישאר רעב? בעיה זו מובילה במקרים רבים לאחד משני מצבים, קיפאון או הרעבה. קיפאון הוא מצב שבו כל התהליכים שמשתתפים, כלומר במקרה של הפילוסופים אנשים, תקועים על מצב קבוע. הרעבה הוא מצב שבו התהליכים או אנשים משנים מצב אך לא מגיעים לסיום משימתם. כאשר במקרה שלנו של הפילוסופים, קיפאון אומר שכל הפילוסופים יישארו באותו מצב בדיוק, אם זה עם מזלג אחד או בלי מזלגות, והרעבה זה אומר שהם יעברו ממצב של חוסר מזלגות או הרמת מזלג, אך לא יגיעו לסיום המשימה, כלומר לאכול. לבעיה זו כמה פתרונות, שחלקם מגיעים למצב של קיפאון וחלקם להרעבה. מצב של קיפאון, כלומר שאף אחד לא מצליח לשנות מצב, יתרחש כשכל הפילוסופים יתקעו במצב כלשהו ללא אפשרות לצאת ממנו. נניח כי הפילוסופים הולכים לפי הכלל שבו כשהם רוצים לאכול, עליהם להרים את המזלג שמשמאלם ולחכות עד שהמזלג מימינם מתפנה. במצב כזה עלול להיווצר קיפאון אם כל הפילוסופים ירצו לאכול ביחד משום שכולם ירימו את המזלג שמשמאלם ואז אף מזלג לא יהיה פנוי. מצב של הרעבה יכול להתרחש אם דרך הפעולה של הפילוסופים היא להרים את המזלג שמצד שמאל, לחכות 10 דקות למזלג שמצד ימין, ואם הוא לא התפנה בזמן זה, נניח את המזלג שבצד שמאל ולחכות עוד 10 דקות לפני הניסיון הבא. במצב כזה יכול להיות פילוסוף אחד או יותר שלא אוכלים, ולכן זהו מצב של הרעבה עבור אותם פילוסופים שלא אוכלים. פתרון מוכר לבעיה הוא על ידי מלצר, שרואה את המצב הכללי של השולחן. בכל פעם שפילוסוף רוצה לאכול, הוא מבקש את רשות המלצר. המלצר נותן רשות רק אם יש מספיק מזלגות פנויים וכדומה. אישור של המלצר יאפשר לפילוסוף להרים מזלג. הכרנו את בעיית הפילוסופים במדעי המחשב, נקשר כעת את שני התחומים. בעיית ההכרות של האבות הראתה את חוסר האפשרות לגשת למשאב ההיריון עד שהתפללו לקדוש ברוך הוא, דוגמת יצחק. האבות הורעבו או הוקפאו במצב זה שהגישה למשאב ההיריון לא ניתנה להם. האם נגדיר כי הם נשארו באותו סטטוס כל זמן ההמתנה כהרעבה, או שהיו במצב קיפאון שלא עברו סטטוס? זו שאלה פילוסופית מעניינת שאולי ניתן לשאול את אחד מחמשת הפילוסופים שלנו אודותיה. אחד הפתרונות שהוצאו לבעיה, כאמור, בעיית הפילוסופים היא מלצר, המשגיח ויודע ונותן את הרשות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, האבות פנו אל הקדוש ברוך הוא, שלאחר שרצה את תפילתם, נאתר להם, ופתח להם את הגישה למשאב זה, נולדו להם ילדים. לסיכום, למדנו את הסוגיה במסכת יבמות בדף סמך ד' אודות עקרות וגירושין הנובעים כתוצאה מהם. לאחר מכן הכרנו את בעיית הפילוסופים ונושא ההרעבה והקיפאון. קשרנו את שני התחומים דרך המשלת העקרות של האבות למצבי הרעבה או קיפאון. ובעיית הפילוסופים. שבת שלום.